זהו, קהל שבוי, בסדר, אני עושה מה שאני רוצה. אז סליחות למר חשבן שחיבר אשר, אשר יובל. אלה אזכרה, ונפשי עליי תזעק, עד גרוני נחנק וקולי נשנק, בעת כבודנו עדק נשחק, וצלם אנוש מנו נמחק, כי איש יהודי רצח את יצחק. בשר מבשרי, איש צר ומסתין, חטאי בחובי לנצח יתמין, עד סוף הדורות וקץ הימין, לא אוכל להבין ולא אאמין על מה ולמה נהרק רבין. שבת שלומי תענייה וענייה, אין מזור לרוחי ונפשי בזויה, מרורים ליבי ועיני בוכייה, לא נוחמה סוערה ענייה על שפך דמו של בן נחמיה. זכור אל תשכח ואל תשקוט אל, שנאת חינם אשר החריבה אריאל, איך נרמס כבודנו ביד מגאל, אשר שם ישראל וחודך חילל, בהריגת ראש ממשלת ישראל. סליחה בקש עד דיני יומתק, תפילה ומחילה על דברי עתק, אוכיל על היום גם אם ירחק, בו ישמע כל מימי שחק, ואת בריתי אקים את יצחק. זהו. אז מי שרוצה, אפשר אחר כך...
מה אומר הבית האחרון?
סליחה בקש עד דיני יומתק, תפילה ומחילה על דברי עתק, אוכיל על היום גם אם ירחק, בו ישמע כל מימי שחק, ואת בריתי אקים את יצחק. טוב, נו, זה, הוא עשה עבודה רצינית. אשר יובל. איש יקר. יש לו אתר שנקרא מחלקי המים. כל שבת אפשר לקבל ממנו מים. הוא גר ברחוב מחלקי המים. אז הוא עוסק במדרשים, והוא בעל חברת תוכנה. בעלים של חברת תוכנה. איש רציני. אז תמיד הוא מחלק מים. לפעמים יש מים אחרונים גם כן. תסתכלו, מחלקי המים, זה דברים לעניין. טוב. אז אנחנו...
דף ה.
אז אנחנו מחפשים... את סוד הקשר בין העניין האלוקי ובין הנפשות שונה ממה שהזכרת אתה הפילוסוף. בסדר, אתם איתי בעמוד ה' באמצע שתי שורות מעל הפס באמצע, בסדר? במהדורה שאני קורא בה, בסדר. מי ש... אבן שמואל. בסדר? עובד, עובר לסוחר. טוב. אני, למה אני רוצה להגיד את זה? כי תשימו לב, יש פה איזשהו, תראו, אני אסביר את זה טיפה. אני עובד לא מעט עם זוגות כפסיכולוג, ומצאתי דבר מעניין שהוא common sense, אבל זה רק כדי להמחיש לכם. יש סיכוי שיהיה להם תשובה משותפת, אם יהיה להם שאלה משותפת. נכון, יש בזה היגיון. אם הם שואלים את אותה השאלה, אז יכול להיות שמה... שגם אפשר יהיה תשובה שתהיה משותפת. בדרך כלל כשאנשים שואלים שאלות שונות, הסיכוי שהתשובה תהיה אחת לשאלות שונות הוא יותר נדיר, אם כי נכון 4 ועוד 4 ו-3 ועוד 5, תשובה אחת לשני ה... אבל אתם מבינים את העניין, כן? אז, הרבה פעמים השאלה החשובה היא מה השאלה. כי התשובה למה? מה אתה מחפש? אז תשימו לב מה הוא מחפש. תשימו לב, הנוסח הוא... סוד הקשר בין העניין האלוקי ובין הנפשות. זאת אומרת, יש פה איזושהי הנחת עבודה שיש איזשהו עניין אלוקי, המושג הזה לא כל כך ברור, כן? אבל יש משהו של הופעת כוחות חיים, עוצמה רוחנית מסוימת שהוא קורא לעניין האלוקי, שהיא לא עניין טבעי, זה לא משהו שהוא מופיע בעולם כמשהו שצומח מתוך המציאות. כי אז העניין הטבעי או העניין השכלי או העניין ה... נפשי, כלומר, תוכנת הפעלה שקיימת אצל בעלי חיים נקראת בשפה שלו העניין הנפשי. תוכנת הפעלה, במרכאות, הדנ"א של הצמחים נקראת אצלו העניין הצמחי. כלומר, עצם מה שנקרא אצלנו אורגניזם, כן? חילוף חומרים, אתם יודעים שכל הכימיה מחולקת לשניים, כימיה אורגנית וכימיה אי-אורגנית, שמעתם על זה פעם? כי כל הצד, הרי לכל דבר יש את המרכיב הכימי שלו, זה נכון? אתם יודעים, פיזיקה, כימיה, ביולוגיה, אתם יודעים את המדרג המציאותי הזה? כן, יש פיזיקה שזה יותר דברים גרוס, גדולים, כן? גרמי השמה. כימיה זה ההרכב של כל דבר, נכון? יורד יותר לרזולוציות יותר, אתם איתי? מולקולריות וכולי. אבל בתוך העולם הזה, לכל דבר יש לו הרכב מולקולרי כזה או אחר. אבל אנחנו מייחדים עולם בפני עצמו לכל מיני תרכובות שקשורות לפחמן. שמעתם על ה-C בעברית? פחמן. שהוא מאפיין את כל הצומח, כן? שיש שם חילוף חומרים, כן? הדבר הנפלא בצומח שהוא קורה, קורה שם איזשהו תהליך כזה, יש רבייה, יש תהליך של חילוף חומרים, ושיש אכילה וספיגה של חומרים בחוץ, ופליטה של חומרים בחוץ, שמעתם על זה, אני לא חידשתי לכם. ומעל זה יש משהו שהוא ביולוגי יותר כבר, שזה בעלי חיים, לא רק צמחים, אתם איתי? זה מדרג אחר. אז כל דבר כזה הוא עניין. העניין של הצומח, תוכנת הפעלה של הצומח, איך שזה תוכנת הפעלה אחרת, זה ברור לכם. ולבעלי חיים שתוכנת הפעלה, זה ברור לכם, כן. העניין קוראים לזה, תוכנת הפעלה, נקראו לזה בזמנו, גם לבני אדם יש תוכנת הפעלה. זה נקרא העניין השכלי, ברוך השם, כן. תפסו אז שהשכל, תפסו מהשכל פעם, זה לא פופולרי בימינו, אולי פה בישיבה יש עוד איזה אי בודד ככה, זה משהו כזה, שתופסים מהשכל, שחושבים עם השכל, זה לא כל כך ברור שחושבים עם השכל. יש כאלה שחושבים משהו אחר. ויש מעבר לזה. והמעבר לזה זה מה שהוא מחפש. שיופיע בעולם משהו שהוא דרגת חיות שהיא יותר גדולה מהדרגת החיות האנושית הפשוטה, המקובלת, המצויה או הנדירה אפילו. וזה קוראים לו בעברית, בערבית, העניין האלוקי. כלומר, יש פה משהו שהוא בעל איכויות יותר גדולות מאשר. עכשיו, זה איזשהו נקודת מוצא שיש אופציה שיופיע בעולם שלנו משהו גדול מהחיים, גדול מהעולם. נבואה, חיוניות יתר. וזה אומר, אני מחפש מה הסוד של הופעת העניין, מה הסוד שבו מתחבר משהו שהוא מפה, מהעולם שלנו, מהאדם, אין משהו שהוא מעבר לעולם. ויש איזו נוסחה. סוד הקשר, כלומר נוסחת הקשר בין העניין האלוקי ובין מי? הנפשות של בני אדם. עכשיו, אני אומר את זה כי תבינו שהרבה פעמים, אם אני יודע מה השאלה שלך, זה מתחם לי את מרחב התשובות שלך. זה ברור, אם אני יודע מה השאלה, זה כבר שם החוצה כל מיני תשובות שהן לא קשורות לשאלה שלי. אתם מבינים? הרבה פעמים חשוב להבין מה השאלה, זה כדאי תמיד, כן? כי אחרת אתה יכול להתברבר ויש נוהגים. אז אני מדגיש, כי אנחנו נראה את זה בהמשך, שבאמת זה נקודת המפתח פה. כן? אם אני טוען שאפשר להגיע ליותר, אז אני רוצה להגיד איך מגיעים ליותר. יבוא הפילוסוף ויגיד, אי אפשר להגיע ליותר. אין, מה אתה מדבר עניין אלוקי? שועדה, מה זה? אין דבר כזה. תלך לישון. תפסיק להטריד את עצמך עם המלאך הזה. אבל הוא אומר, לא, אני פה חי עם איזשהו מתח שמחפש מעבר. אוקיי? אחרי כן אמר הכוזרי בליבו, שאל את הנוצרים ואת המוסלמים, כי באחת משתי הדתות האלה נמצא בלא ספק המעשה הרצוי, כלומר, אותו מעשה הרצוי שיגרון למה? להופעת מה? העניין האלוקי, אתם רואים ש... אשר ליהודים, ופה הטכניקה הפנטסטית הזאת, למה שלא נהפוך את היהודים לאנדרדוג, שאחר כך ינצח במשחק, אין ספק שזה מוסיף לדרמטיות של הסיפור, וזה תורם בהחלט, אז אם היהודים לא היו מספיק אנדרדוג עד עכשיו, נכניס להם ככה. הומור עצמי זה תמיד משובח. די לי במה שנראה לאין כל מיותם נתונים בשפל, כלומר פה הוא מדגיש את הערעור ההיסטורי, כן? הקיום של העם היהודי בשפל המדרגה, בצורה שהוא חי באותם שנים, זה עצמו משקף את מה? את זה שהם לא בדיוק בני מלאכים. וכי תסתכלו קצת בריא ואז נדבר עוד פעם. כן? אתם על הפנים. מעוטי מספר וסנועים על הכל. בקיצור, המועמדות שלכם להיות אלה שיש אצלהם את הסוד של העולם, לא רלוונטי. עכשיו, הוא עצמו שם את זה, ואנחנו דיברנו על זה שהרבה פעמים הוא שם את הבעיות, הוא מדגיש אותם, כי אחר כך הוא יהפוך את החיסרון ליתרון, וזה עוד נראה בהמשך. טוב, לכן אנחנו היום מתחילים, לא לכן, זה מה שאנחנו מתחילים עכשיו, לראות מה אומר הנוצרי, אחר כך נראה מה אומר המוסלמי. אני אנסה קצת להרחיב על הנצרות, כי אני זה הזדמנות, כן? אנחנו בדרך כלל אין לנו הזדמנות לדבר על הנצרות. ואי אפשר להיות בן אדם משכיל, כלומר, בן אדם לא משכיל אפשר. יש לו הרבה יתרונות לבן אדם לא משכיל. הוא יכול להרשות לעצמו הרבה דברים. להגיד שטויות, לדבר לו לעניין, יש נוהגים. אז, אבל אדם משכיל, ואתם, אני מניח, מועמדים לאופציה הזו, אז צריך לדעת משהו ולא להסתפק בתיאור המקוצר שקיים פה. כן? כדאי, צריך להיות בן תרבות. אז אני אקרא מה שהוא אומר, ואני ארחיב טיפה. בסדר? לא באתם מפה ללמוד נצרות, אבל זה כדי לדעת לפעמים. קיצור, אי אפשר בעולם שלנו לא לדעת קצת יותר ולהסתפק בזה. הכי קשה לי עם אותם בחורי ישיבה שקראו רק מה שכתוב בכוזרי, והם כבר חושבים שיודעים הכל על הנצרות ועל האסלאם. זה באמת לפעמים מביש לפגוש דברים מהסוג הזה. אז ועוד מתנהל. טוב, לא חשוב. אז קרא לאחד מחמי הנוצרים וישלל לתורתו ומעשהו. יש כאלה מדקדקים, כתוב פה לתורתו ולמעשהו, לא כתוב לאמונתו. אולי הוא רוצה לדקדק בו קצת, כי בדיוק זה הקטע שאצל הנוצרים יש קצת ביטול של מעשים, יותר אמונה רוחנית כזו, עוד נראה. ויענהו על אז ויאמר לו, אני מאמין כי כל אמצעים דבריים, וכדמו לו רק הבו יתברך, אשר בא את העולם כולו בשישה ימים. כלומר, הוא מתחיל מאיפה שהוא צריך להתחיל, הוא צריך להתחיל מאיפה שאנחנו התחלנו, כן? כי הוא מתחיל מאיתנו, הרי זה בדיוק כל הוורט שלהם. אז כל החלק הראשון של הדברים שלו זה בעצם אנחנו. וכן מאמין לכל האנשים מצאצאי אדם הם, אחרי מצאצאי נוח, ואליו הם מתייחסים כולם. מאמין כי אלוהו משגיח על הנבראים ומתחבר בני אדם. תראו ישר, זה הקלאסיקה של רבי יהודה לוי. נותן לנוצרי להתווכח עם הפילוסוף, נותן להעמיד את העולם הדתי שמתנגד לגישה של הפילוסוף, זה לא אנחנו. זה לא רק אנחנו מול הפילוסוף. זה הנוצרים מול הפילוסוף, זה המוסלמים מול הפילוסוף. כי יש לפניו, בניגוד למה שאתה אמרת שהאלוה הזה הוא אימפוטנט, לא נכון, הוא מגיב, הוא מתייחס, יש לפניו כעס ורצון ורחמים, וכי מדברו אל נביאיו, ובהחלט אני לא צריך לקחת כדורי שינה, ואם מופיע אליי מלאך בחלום, זה באמת יפה מאוד, או יותר מזה, ראוי שאני אתייחס למה שקורה שם. מדבר נביאיו וחסדי דבר, הרא אותו ויגלתו אליהם, וכי הוא שכן, עכשיו, הוא שכן כבוד, יש דבר כזה שהופעת העניין האלוקי. מה אמרנו קודם, סוד הקשר בין האלוקי ובין הנפשות? יש, הוא עושה הופעות, הוא מתגלה, הוא שכן כבוד בקרב ציבור אחד, אשר בו בחר, בחר בעם ישראל. כללו של דבר, באמת זה כללו של דבר, בסך הכל באופן כללי, מאמין אני בכל מה שסופר על כל אלה בתורה ובסודות דבריים לבני ישראל, אותות, כלומר, את ההופעה הזאת של העניין האלוקי, של איזשהו חיות על, או קיום על, בקרב בני ישראל, לא ייתכן לכפור מטעם כי מפורסמים, הוא התמינו את מערה ונגלו בהמונים גדולים. אז עד כאן, ושוב נעשה פלגינן, הפעם אנחנו לוקחים את החלק הראשון, פעם קודמת לקחנו רק את החלק השני. אולם, בסוף דברי ימיהם, בדור האחרון לבני ישראל, נתגשמה אלוהות והייתה לעובר בגוף של בתולה משפחה רמה מישראל. סוף דברי ימיהם, כוונה בסוף ימי בית ראשון, בית שני. סוף ימי בית שני, אז מתחיל הסיפור הזה, והם כמובן טוענים שחורבן בית שני הוא פונקציה של מה? של אי קבלתו של ישו כשליח האל. זה הטענה שלהם. לא שמעתם על זה כי לא מדברים על זה אצלנו. אין דבר כזה. אבל זה הטענה שלהם, שחורבן הבית הוא עונש. אתם יודעים שחורבן הבית הוא בשנת 68, בשנת 68, לספירת הנוצרים, שמעתם על זה, 70, 68, לא חשוב הוויכוח הזה, יותר כנראה הם מקבלים את 68, והוא נולד באפס, מינוס ארבע, לא חשוב עכשיו בדיוק מתי הוא נולד, אבל הוא נולד, איך הוא נולד זה כבר שאלה יותר מעניינת, אבל הוא נולד, והוא נצלב פחות או יותר ב-35, משהו ככה באזור ההוא של ה... וזה מאוד מעניין, כי גם חז"ל דיברו על 40 שנה קודם החורבן. אתם מכירים את הביטויים, 40 שנה קודם החורבן קרה כך, ושמעתם על זה? זה מאוד מעניין, יש גם גמרא, ויש גם סיפור של יוספוס על זה, שבאו בבוקר, מצאו את דלתות ההיכל פתוחות, זה גמרא בסכת יומא, ייקח עוד זמן כשיגיעו בדף יומי, אבל כשיגיעו, אז תראו את זה שם. שנפתחו דלתות ההיכל, כאילו שההיכל הזמין את החורבן. כן, היה מצב שזה לא סתם... אז הם טוענים כמובן שזה קשור לפה, אבל בואו נראה מה הוא אומר כאן. אז בסוף דבריהם, בדור אחרון לבני ישראל, נתגשמה האלוהות והייתה לעובר בקוף של בתולה משפחה רמה בישראל. כן? משפחה רמה בישראל, ופה יש את הפרדוקס הנחמד הזה, אבל שהוא צריך להיות מצד אחד הוא אלוהי, מצד שני הוא אנושי, ובתור אנושי הוא חייב להיות צאצא של בית דוד, אבל הוא לא אבא שלו, כן? אתם מבינים את הבעיה. אבל הוא בעלה, אבל לא אבא שלו.
אבל יכול להיות שהיא
הייתה. מה היא הייתה? לא, אבל הייחוס אצל היהודים לא הולך ככה. והיא לדעתו, אנושי בניגלה ואלוהי בניסתר, נביא שלוח בניגלה ולא שלוח נביאים בניסתר, והוא המשיח הנקרא אצלנו בן האלוהים. זה נכון, והוא האב והוא הבן והוא רוח הקודש. ואנחנו מיחדי האלוה באמת, אם כי ראשונו הופיע השילוש. כן, אצלהם זה אחד, מצד אחד די... בראשית הופעת הנצרות היה ויכוחים סביב זה, היו כאלה שאמרו שזה לא מתקבל על הדעת, והיו כאלה אומרים, טוב, זה לא מתקבל על הדעת, אבל זה כך, וחלק מעצם זה שזה לא מתקבל על הדעת. כלומר, הדבר הזה שהוא שילוש והוא אחד, הוא אחד והוא שתמיד כל הרציונליסטים אתגרו את הנוצרים בעניין הזה. יש ברמב״ם עצמו, ברמב״ם מורה נבוכים, הוא כותב, מאיר על זה ככה, עקיצה כזו או אחרת, שיש דברים שאפשר להגיד במילים, אבל אי אפשר באמת לחשוב אותם. אתה יכול להגיד במילים שזה בן אב ובן ורוח הקודש, וזה שילוש, אבל באמת זה אחד. כלומר, במילים אתה יכול להגיד זה, אבל אתה לחשוב, אתה לא יכול להגיד משהו שהוא שילוש, הוא אחד. זה אוקסימורון שאתם יודעים מה זה, נכון? זה כבר... אוקסימורון זה ביטוי למשהו שהוא בלתי אפשרי, הוא סתירה מיני ובי. מכירים? מה?
מים
יבשים. שילוש, אחד. כן? זה הדוגמה שהרמב״ם נותן. לא... בכל אופן, והננו מאמינים כמו השיח הזה שכן כבוד תוך בני ישראל, כשם שדבק בהם מעניין אלוהי עד אותה שעה לא הפסק, ולכן הם היו האופציה הראשונה. אולם אחרי אשר מרו המוניהם במשיח זה וצלבו, הוא, כמובן פה יש שאלה, אנחנו צלבנו, בית דין צלב, מסרנו אותו לפונטיוס פילטוס, נציב הרומאי שהוא עשה את זה, לא חשוב. התחיל הקצף האלוהי ניתח על המונה, ופה זה הטיעון המרכזי שלהם, שמאותו רגע אנחנו לא קיבלנו אותו כמשיח, וממילא אנחנו סובלים, ומאז אנחנו סובלים, והסבל שלנו הוא במקביל לכך שאנחנו לא קיבלנו. מרו המונה משיח זה צלבו.
גם ניתן אבל שאותו אחד הוא נביא או סוג של משיח. יש לנו בהיסטוריה נביאים שרצו להרוג אותם והם ניצלו בדרך זו או אחרת. שגם המלך לא רצה, אז אם הוא נביא הוא לא היה אמור להינצל.
יש פה תיאוריות מרתקות בתיאולוגיה הנוצרית לגבי המשמעות של מיתתו ותחייתו המחודשת. טוב, אני אסביר לכם קצת אחר כך. מצד אחד אנחנו רוצים להבין אותם, כי הם... מצד שני, קשה להיות ברצינות לחשוב שכל כך הרבה אנשים, שחלקם היו די... טועים, כן, זה אפשר. אבל שחלקם היו אינטליגנטים. זאת אומרת, הם לא חשבו סתם. זה לא, כשאני אומר שילוש ואחדות, ואני קצת מגחך על זה, אז אני לא יכול ברצינות לגחך על זה, כשאני יודע שאנשים די חכמים ממש חיו על פי זה. זאת אומרת, יש פה משהו שצריך להבין אותו. זה לא, אתה לא יכול רק לפתור אז אני אומר, יש כאן בעיה, ונכון שאנחנו שלא בתוך זה, אז אנחנו פטורים מזה. אבל האמת היא שאנשים שהרגישו מחויבים לזה, או מזוקים על ידי זה, נגיד זה בצורה כזו, אז הם התמודדו עם המשמעויות של הדברים האלה. יש הרבה מאוד ספרים שמתמודדים עם הדברים, וכותבים דברים מורכבים ועמוקים, שאנחנו לא מקבלים ולא מאמינים בהם. אבל באיזשהו מקום, אני לא רוצה שנשאר עם איזשהו ביטול. נביא זה בסדר, הבעיה פה משיח. והנקודה היא פה שהם תולים הרבה במיטתו של המשיח ובמשמעות של מיטתו וכולי וכולי כמשהו שכאקט של כפרה. וטוב, תכף נראה, אני אסביר עוד טיפה. התחיל הקצב עוד נתח על המונה רצון להיו, התחיל שורי על היחידים אשר הלכו אחר המשיח, וכן על מות אשר הלכו אחרי היחידים ההם. פה הוא ככה ממש בקצרה, אבל מדבר את שני השלבים המרכזיים של התפתחות הנצרות. בשלב ראשון יש אותם תלמידים שלו 12, 13 במספר, אתם יודעים את הסיפור הזה לסעודה, תכף נראה את המספרים האלה מופיעים פה, הם התלמידים, הם השליחים שהם היו הגרעין הראשוני, והנצרות בעצם התחילה עם אותם יחידים שלאט לאט הם התפזרו, ובעצם יש את השלב עד התנצרותה של רומי, ואז כשהקיסר מתנצר, אז זה הופך להיות משהו שמתפשט בצורה הרבה הרבה יותר רחבה, וזה בערך 250 שנה אחר כך, 325, משהו כזה כשהוא מתנצר, ואז העסק נהיה עוד יותר רחב, אז יש פה שני שלבים, תלמידים ואחר כך אומות. ואנחנו איננו מן האומות ההן, אמנם אין אנו מזרע בני ישראל, כלומר מבחינת אנחנו לא, אבל רואים אנו יותר מהם להיקרא בני ישראל, כי אנחנו הולכים אחר המשיח ואחרי שלך בני ישראל אשר הם 12 במספר, שכן באו הם במקום השבטים. כלומר יש פה תזת ההחלפה, כן? מי באמת הוא העם הנבחר והרצוי בעיני האלוה? זה היה בני ישראל, והם היו אמורים, בני ישראל היו אמורים להמשיך את הרוחניות הזאת ואת הזיקה הזאת לאל דרך הליכה אחרי המשיח, אבל כיוון שהם ויתרו על הזכות הזו והם נענשו על כך, אז כל אחרים שהלכו אחריו הם בעצם במהות הם ממשיכים את מה? את העם הנבחר, את העם שבו תשרה שכינה, בו ידבק העניין האלוקי, זה התזה שלהם. כי אנחנו הולכים אחר משיח ראשון בני ישראל, אשר 12 שבאו במקום השבטים, וגם עם הרב בני ישראל חורר אותם 12, והם כאילו מחמצת לבדי הדעה הנוצרית, מחמצת, זאת אומרת שהציסו את כל הסור, אשר נעשו רואים למד בני ישראל, והיא לנו הניצחון, והנפרוץ בכל הארצות, זה מה שאמרתי שזה דרך האימפריה הרומית, וכל האומות נקראות אל הדת הזאת ומצוות לקיים מצוותיה, ומה הם מצוותיה? ופה באמת הוא נוגע בנקודה שבעצם אין להם הרבה מצוות, כי חלק מהתזה שלהם שאני תכף אסביר אותה היא ביטול המצוות המעשיות. תכף אני אסביר את העניין הזה. הלוין להריץ את המשיח מהם את הרבה מאוד מהסקרמנטים שלהם, ככה פעולות הדתיות שלהם נקראות סקרמנטים, הקדשות כאלה או אחרות, פעולות סימבוליות, הם להריץ את המשיח לרומם את הצלב אשר נצלב וכדומה. אשר לדיננו ונימוסינו מצווי שמעון השליח הם, אחד השליחים זה שמעון, פטרוס, פטרוס או פאולוס, תכף נראה. וחוקינו לקוחים לתורה ובה נהוגים תמיד ואמיתותיי להטיל ספק, כי נתונה אמת האלוה, וכבר נאמר באבונגליון מפי המשיח בדרשה על ההר, אחת הדרשות החשובות של, של ישו שנקראת דרשה על ההר, קרי דשא, אתם יודעים איפה מעל הכנרת? יש קרי דשא, שם הקימו עכשיו כנסייה, ושם היה המקום שבו האפיפיור הקודם שביקר בארץ נשא דרשה מאוד רצינית שמה. האזור הזה זה נקרא האזור של דרשה על ההר, שם הם טוענים שהוא נשא דרשה מאוד חשובה, קשורה למסכת גיטין. אתם יודעים, זה דבר מעניין. סוגריים רחבים, כן? אתם יודעים שמסכת גיטין בנויה הפוך? מה פירוש הפוך? המשנה האחרונה, הפרק האחרון עוסק במה? מתי מותר? לגרש בית שמאי, שמעתם על זה, בית שמאי בית הלל מחלוקת, מצא בערב הדבר, נכון, זה בעצם החלק, התהליך הראשון לקראת גירושין זה שם. עכשיו תראו, כל המסכת הולכת הפוך. הפרק הראשון זה מביא גט ממדינת הים, שיש שליח, לא שליח בארץ, אלא שליח מאיפה, תראו כמה התרחקנו מהאקט של הגירושין, לא שהוא צריך לתת, נכון, רוצה לגרש, הוא ואיפו, שליח, כל זה כבר הרחקה, שמתם לזה הפוך. הפוך בה והפוך בה, אבל יש, למה זה הפוך? אני לא יודע. אבל מי שאמר רעיון יפה מאוד, ששני דברים. א', כי כל פרשת קידושין מופיעה בתורה איפה? בגירושין, נכון? רעיון פרשת קידושין. ויש פרשת גירושין, ואז שם, דרך אגב, כדי לסבר על גירושין, מדברים על כל עסק הזה, מהפכות כאלה. בכל אופן, למה אני מזכיר לכם את כל העניין הזה? כי יש כאלה חויקרים, אבל לא רק חויקרים, גם אנשים אחרים, שחושבים שכל המחלוקת הזאת בית שמאי ובית הלל קשורה קצת לדרשה על ההר. כי מה התזה של ישו? שאסור לגרש. שאין גירושים. אתם יודעים שאצל הקתולים אין גירושים. כי כל חיבור בין בני זוג זה מקודש על ידי האל, ולכן מה שחיבר האל בני אדם, לא יפריד האדם.
או שהוא למד הירושלמי, והוא ידע שהוא הולך להיות דת להמונים, והוא עדיף שכל הגויים לא יתגרשו, כי זה...
הוא היה ירושלמי עצמו, הוא לא צריך ללמוד ירושלמי. בקיצור, אז כאלה שרוצים לטעון שכנגד התזה הזאת שאין גירושין, אז אנחנו אומרים שמה? שיש גירושין. ולא רק שיש גירושין, אלא אפילו מצא אחרת, מה האמנה? שבית הלל מקילים בעניין הזה כדי ללכת, להדגיש את היתרון. אחר כך אני אגע בעניין הזה, מה ההבדל בתפיסה הזאת. כי התפיסה הזאת שלהם היא קצת תפיסה של דטרמיניזם, שזה מאוד, דטרמיניזם זאת אומרת שגזירה קדומה, שמאוד מאפיין קווים נוספים בתיאוריות הנוצריות הקדומות ביותר. תכף נפתח את זה לאט לאט.
אבל אם אפשר לגרש, אז איך הקדוש ברוך הוא גירש את עם ישראל?
כן, גם אפשר להחזיר גרושתו. זה בדיוק עניין. הם אומרים שאי אפשר לגרש, ואז השאלה אם אנחנו מגורשים או לא מגורשים מהקדוש ברוך הוא, זה בדיוק הנקודה. אבל הנביאים באמת משתמשים במשל הזה, מדברים על זה שהוא מחזיר אותנו גם, כן, הוא גירש והוא יכול להחזיר, אבל יש הבדל בין... טוב, השאלה אם הקדוש ברוך הוא נחשב פה כהן, אם אנחנו חושבים שיכול להחזיר גרושתו, לא יכול... בואו נעזוב את זה. לענייננו, אני רק רוצה לומר, כבר נאמר באבנגליון, כלומר בכתבי השליחים, אני לא לסתור מצווה מצוותי הבאתי, כי אם לחזק את כל מצוותיה ולאשרן, ואין ספק שיש נוסחים כאלה בתוך הברית, מה שהם קוראים הברית החדשה, ובעצם פה הוא קצת רוצה לומר ששוב, תזכרו, מבחינתו, יש פה חלקים שהוא לא יקבל. את החלקים הבעייתיים שבעיקרם זה הנושא של הגשמת האל. אחת הבעיות הכי קשות בנצרות זה שהאל הופך להיות בן אדם. לא, בן אדם, שהוא מופיע בתור הגשמה. מי אחראים על טיהור, הטיהור וניקוי המוסלמים? זה נורא מעניין, אני יכול לספר לכם בניסיון שלי בכמה וכמה מפגשים בין דתיים שהייתי. המוסלמים הם קנאים מאוד לאינו דמות הגוף ואינו גוף, וממש ככה חריף מאוד. ואני זוכר שבאחד המקומות ככה דיברנו על תפיסה של תפיסה הומניסטית, הצורך לכבד את חייו של האדם, וכמובן שגם אנחנו, גם נוצרים, דיברו על זה שאדם נברא בצלם אלוקים. והיה קום אחד השייחים, אני יודע מה, מנהיגי דת, יש מדינות שלמות באפריקה שהן מוסלמיות, זה מרתק. אז בא מישהו מניגריה, אני חושב, ואומר, אני לא מבין, אתם מדברים על image of God, אין דבר כזה, אין צלם אלוקים, אין דבר כזה. מה אתם מדברים? כלומר, לא, ממש בחריפות, וזה מה שיעשה גם רבי יהודה הלוי, איך הוא יטהר את האמונה באל, מי יתקוף את הנצרות על ההגשמה שלהם? המוסלמים, אנחנו זכרו מלאכתם נעשית על ידי אחרים, כן, ממש ככה. אז נורא מעניין שהם מאוד, עכשיו דרך אגב, וזה חשבתי, ואחר כך זכיתי לקבל לדעתו של סלמן רושדי, אתם יודעים סלמן רושדי, פסוקי השטן, מה? הסופר האיראני שגלה ויש פתו נגדו, אז זכיתי לכוון לדעתו, משום שלדעתי באמת חלק מהחוסר אנושיות באסלאם יכול להיות שהוא נוגע לזה שלא מושג כמו צלם אלוקים, שאדם נברא בצלם אלוקים לא קיים אצלם. זאת אומרת אצלנו שופך דם האדם באדם דמו יישפך כי בצלם אלוקים עשה את האדם. זאת אומרת יש משהו שכשאתה אומר שאדם הוא בצלם אלוקים זה לא בא להוריד את האל אלא בעצם תפקידו מה? להעלות את האדם. אז הם כל הזמן חוששים להורדת האל, ולכן הם לא רוצים, אז הם בעצם לא מעלים את האדם, ואם אתה לא מעלה את האדם, אז אתה באיזשהו מקום, יכול להיות שזה גורם לזילות.
אז איפה לנוצרים לרצוח?
הנוצרים לא רק רצחו, הם רצחו אותנו, אבל לא כל הזמן את כולם. זאת אומרת, אין ספק שבמידה מסוימת, הרצחנות שקיימת בעולם, החרב ככלי עבודה להתפשטות דתית, הוא הרבה יותר לגיטימי וקיים באסלאם.
זה ברכת אדום אבל.
מה?
זה ברכת אדום.
אתה כבר יהודי מדבר כמו יהודי, אני מדבר עכשיו כהיסטוריון. ולא שאין קשר בין הדברים, אבל היסטוריון רוצה להגיד קודם כל מה העובדות. יהודי כבר אומר משמעויות, הוקימתות, סבורס, בסדר. זה טוב, זה חשוב מאוד, אבל זה לא, קודם כל צריך את העובדות. אז יש הבדל. בכל אופן, ا בואו נראה מה יש פה. אז יש פה באמת, קודם כל, ותשימו לב, כי יש לו אינטרס, אז גם האינטרס להראות את הרצף, שאחר כך הוא ימחק את הרצף הזה. אבל מבחינתו, כשהנוצרים מציב את האמונה שלו, הוא בעצם קודם כל בעקיפין, כמו לא סוס טרויאני, אבל הוא קודם כל בעצם מכניס לתודעה את עם ישראל כמוקד להתגלות האלוקית. ואז חשוב לו להראות שהנוצרים בעצם מדברים על הרצף בינם לבין עם ישראל. אחר כך אנחנו ננתק את הרצף הזה. אבל קודם כל תבינו לכם כשהוא אומר, אני לא אסתור מצווה מנוצרי הבתי אלא לחזק את כל המצוות לאשרן, כשהוא מדגיש את הפסוק הזה, למרות שיש גם היבטים אחרים בכל הכתבי הקודש שלהם, אז הוא אומר משהו שהוא באמת נכון, שבאמת, וגם כנראה במציאות, הנוצרים הראשונים פחות או יותר היו שומרי מצוות. אחר כך מי שביטל את המצוות זה לא היה ישו עצמו, זה היה פעולה של פאולוס. פאולוס היה, והוא עשה את זה בתוך מנגנון מאוד מאוד מרתק, שאני תכף אנסה קצת לתאר אותו. אני רק רוצה לגעת שלא נגמור את זה היום. בואו רק נקרא את ההסתייגות ואז נחזור חזרה. בסדר? זה הדת כזאת אינה מניחה מקום להיגיון. פתאום ההיגיון שחקן במגרש. תמיד לפני כן כשהפילוסוף דיבר בהיגיון, זה לא עמד מול ההתנסות. אתם מבינים? יש לי התנסות. יש לי התנסות שבא אליי כל לילה חלום. אז הסברתי לכם שהסברתי שבמציאות אנשים שחווים כל לילה חלום וזה, זה מזיז אותם. אבל כשאתה עכשיו מעלה בפני תיאוריה, אז באמת הדרך שלי להתמודד עם התיאוריה זה קודם להפעיל את מה שיש לי בין האוזניים, וזה השכל שזורם בערוצי ההיגיון אצל מי שמשתמש בו. גדולה מזאת, ההיגיון הכי קרוב הדברים שאמרת. אולם לאחר, אבל מה, אני מודה. אני לא אומר שההיגיון הוא הקריטריון היחידי, אבל הוא קריטריון חשוב. אולם לאחר שנתעמת דבר לאדם פי מרעיניים וניסיון, עד אשר יאמין בכל הלב לא ימצא מוצא כי אם להאמין בדבר שנתעמת אצלו, כמו שהתעמת אצלי שמה? שיש מה, שבא אליי מלאך ואמר לי, כוונתך רצויה מסך אנחנו רצויים. אז, אם אין לי ברירה, אם זה העובדה מבחינתי, אז ימציא תחבולה דקה נגד היקש יולי, ואני קרב את הרחוק ההוא. כן, זה בעצם כל מה שקורה. קורה משהו, הוא נראה לך בלתי אפשרי, אבל אם הוא בכל זאת אפשרי, אז אתה מבין שאתה צריך להרחיב את התיאוריה שלך כדי לכלול את הדבר הזה בתוך, אתם מבינים? הלא כן יעשו חכמי הטבע בכוחות מופלאים נגלים בראשונה. רואים לראשונה בעולם טלפתיה. מה אומרים? אין דבר כזה. אין דבר כזה. באמת אין דבר כזה. אבל אין דבר, אבל יש דבר כזה. לא אין. ואם כן, אז צריך להסביר. אז עושים אוקימתה. עושים אוקימתה, אז ישר צריך להסביר את כל, לפרק את התיאוריות הקודמות ולהתחיל, זה ברור, זה הדרך. עכשיו, אצלי אומר רבי יהודה לוי, כלומר, אומר לך מלך כוזר, התברר לי, נתמת לי שיש מלאך שאומר לי כבר התחר צוי מסך הנמצויים, אז אני הולך לחפש. אבל באמת, משהו שלא התאמת אצלי באותה ודאות, אז מה אני באמת מפעיל את ההיגיון? עכשיו, אני לא אומר שההיגיון הוא הכוח היחידי שפועל בזירה. ולכן, אל כך אז גם אחר הטבע, ביחות מופלים ונגלים בראשונה, כוחות סיפרו להם לחמים האלה לפני שראו בעיניהם, היו כופרים מציאותם. אולם אחרי אשר ראו, מתחכמו וימצאו להם סיבות עם מערכת הכוכבים או בקרב הרוחניים, ולא ידחו את שראו בעיניהם. אבל אני אינני מוצא דעתי נוטה לקבל את הדברים האלה כאמיתיים, כי חדשים הם בעיניי, לא גדלתי עליהם. עליי מוטל צפה החובה לחקור את הדבר התכליתו. עכשיו, יש בו... מה?
מה
שהאל הפך להיות בן אדם? שהבתולה הייתה בהיריון?
כמו שאמרת מקודם, שיש כל כך הרבה אנשים
גאונים
שבכל זאת
הם... זה מה שהוא אומר, הוא לא אמר אתם אל תאמינו.
אנחנו מאמינים בדברים
של גאונים. נכון, זה מה שאמרתי. הוא אומר, תראו, זה בדיוק מה שאני טוען. הוא לא פורך את הדברים. הוא רק אומר, תראה, אני לא גדלתי על זה. אתה אומר לי משהו כזה, אז אני אלך לחפש עוד משהו, כי ברגע זה אני לא, אין שום סיבה שיחבר אותי להיגיון שלך. עכשיו, יש לי משהו מחבר אותי להיגיון שלי, כי אני חוויתי את החלומות האלה, ואז אני מחפש. אני לא אומר שההיגיון הוא הקריטריון היחידי, הוא לא קריטריון על. אבל הוא קריטריון כשאני צריך לחפש. אז הוא אומר, אני, עכשיו תראו, יש עוד משהו שאני חושב שקיים פה בעקיפין. אנחנו נראה בהמשך הספר שהוא כותב, הקיצות נגד הנצרות, והוא מנסה לפרוח את הנצרות, אבל לא בצורה ישירה, כי זה לא יעבור את הצנזורה. זאת אומרת, יש פה משהו שגורם לו לעשות התחמקות קצת בעייתית מבחינת התוכן. אני חושב שהוא משתמש בזה כאן, כי הוא לא יכול לתקוף בצורה חזיתית. אני שוב אומר...
הוא לא יודע לוי לו גר בספרד ומוסלמי.
בין שתיהן. הוא חי בתקופה של מה שקוראים אריקו קוויסטה. שספרד הנוצרית המוסלמית נכבשה מחדש על ידי הספרד הנוצרית. ומה שהם עשו שם לכל ה... אתם יודעים, זה דברים מרתקים. המסגד הגדול בקורדובה, יש מסגד יפהפה ענק. והמסגד היה מסגד, אבל הנוצרים כבשו אותו. אבל הם לא היו בכמויות, במסות כאלה כזה. אז בליבו של המסגד יש היום אזור שהוא... כנסייה. אז זכיתי להיות שם עם קבוצה של נוצרים ומוסלמים. המוסלמים רצו מאוד להתפלל שם, תפילה המוסלמית. הם עשו פרובוקציות, השוטרים הספרדים לא נתנו להם. כמעט הוציאו אותם שם, כמעט עשו תקרית דיפלומט. טוב, רבותיי, אנחנו לא נספיק לעסוק, אני רק אגיד בגדול. אני ארצה בשבוע הבא להרחיב קצת יותר, וגם להצביע על אותם נקודות תורפה שאנחנו מתקשים לחלוטין לעסוק בהם. א', אני אגיד לכם מים, וזה נסיים. א', זה באמת ההגשמה. ב', זה הכפירה בנצח ישראל. זאת אומרת, החליפם באומה אחרת, שעם ישראל הוא לא. ג', זה ביטול המצוות המעשיות. עוד נדבר על על העניין הזה של ביטול המצוות המעשיות. וד', זה משיחיות השקר. זאת אומרת, הטענה שמשיח כבר הגיע. וכל מה שכרוך בעניין הזה. זה ארבע נקודות תורפה. שאנחנו בוויכוח מאוד חריף עם הנצרות ועם ההשפעה הנוצרית בעולם. אני אגע בדברים האלה בשבוע הבא, אני גם ארחיב קצת יותר על הנצרות בשבוע הבא, אבל אני רוצה לגעת, גם להרחיב קצת יותר וגם לגעת בארבע נקודות האלה שהזכרתי, זה היה הפרומו לשבוע הבא, בעזרת השם, באותה שעה, באותו מקום.